אוקיי, בוקר טוב. אני מאוד 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 מקווה שהנסיעות יסתיימו עד תשעה באב. עד תשעה באב יש סיכוי קטן, אבל שיש לי חושבים. אני מאוד מקווה להשקיע בסכם. אוקיי. טוב. לא הופתעתי לשמוע שכמה חבר'ה התקשו בהכנת הסוגיות, הנושא מאוד מאוד מורכב, ובואו נתייחס לשיעורנו היום כשיעור אוריינטציה. כן, לתת לכם אוריינטציה כללית. אנחנו לא כל כך נתייחס לטכניקה הספציפית של קבוע ושל פריש, כי כמובן זה מאוד 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 משני, שלישי. צריכים להתייחס מה זה רוב ומה זה קבוע בכלל, איך בדיוק קבוע משפיע על רוב. היה איזה הרצאה ממשה קופל?
היום
יש. אז הוא ייכנס לתוך המתמטיקה, אני גם אתן לכם איזה הקשר, אתן לכם קצת הקשר ומסגרת של כל התמונה. אוקיי, אז בואו נלך לא צד אחד אחורה ולא שני צדים אחורה, אלא קילומטר אחורה. אוקיי, אנחנו ממש ממש רחוקים מכל קבוע, כמחצה מחצדה מהשיעור של משה קופל, מהאחוזים, מסטטיסטיקה. אנחנו מתייחסים, כן, ברוך הבא. אנחנו לוקחים כמה צדים ענקיים אחורה. כן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בו' סיוון. יפה. אנחנו מתחילים ממש בראשית ברא אלוקים. בתורה כתוב מה אסור, מה מותר. בתורה כתוב מי זכאי, מי פטור. בתורה כתוב מה טמא, מה טהור. הכל טוב ויפה. זה בו' סיוון. מה קורה בז' סיוון? בז' סיוון אנחנו עומדים בבוקר, מסתכלים במראה, אני במטוס, כן, ורואים שאנחנו בני אדם, ואנחנו לא יודעים את הכל. כן, יש מפה הלכתית, ואם נדע את כל האינפורמציה, יהיה מאוד מאוד קל לשמוע את ההלכה. כי אני יודע בדיוק מה זה נבלה, מה זה בשר כשר, ואם השרץ נגע, השרץ לא נגע, ואם להביא את הכסף או לא להביא את הכסף. אז בזין סיוון, בני אדם עומדים בפני ספקות. התורה לא מדברת על ספקות. התורה מדברת על מפה הלכתית, כן? מה חיה, מי חיה, מי אסור, מותר, תמי טהור, מפה. או אבסולוטי. אבל אנחנו בני אדם. ואין לנו את כל האינפורמציה, וגם אין לנו מצלמות. אז זאת אומרת, יש עולם אחר של זין סיוון. סתם אומר את זה בצורה ככה משלית, של הכרעת ספקות. כשאין לנו את כל האינפורמציה, איך אני מכריע ספקות? איך אני מתמודד עם ספקות? זה לא וו סיוון, זה זין סיוון, זה תת סיוון, זה בא אחרי. צריך להתמודד עם ספקות, שזה עולם לגמרי אחר. וההלכה נותנת לי שתי אסטרטגיות, שתי גישות, ממש שתי גישות, שני כיוונים, שתי זירות. גישה אחת היא, למרות שאין לך ידע 100%, תצבור, תגרד אינפורמציה, תנסה כמה שאפשר, הנה המילה החשובה, לברר. זה לא יהיה 100%, אבל אף אחד לא 100%, לא מצפה 100%. תנסו לברר מה שקרה. בהיעדר אינפורמציה יצוקה, תנסו לברר. נו, מה הגולד סטנדרד? מה השיא של בירור? איך קוראים לשני עדים? האם באמת באמת יודעים ששני עדים אומרים את האמת? לא, אבל צריכים לקבוע שיא, צריכים לקבוע סטנדרט, צריכים לקבוע רף, ועם הסטנדרט הזהב. מה עוד יכול להיות בירור? קלאסי. מה?
אומדנה.
אומדנה, הנחה, שזה גובל קצת על הרוב, אבל בואו נדבר על אומדנה, כי כך נהוג מנהג, אומדנה של מנהג. כך אנשים מתנהגים, אוקיי? עד אחד, עוד בן דוד של עד, זה עד אחד, זה שטר, זה גם כן קרוב. כן, ולפעמים אין לנו עדים, אין לנו שטר, מה יש לנו? בסדר, אין לנו משהו חיצוני לברר, אבל אנחנו יכולים לבחון ולהבחין את האדם הדובר, לתת לו איזה פוליגרף, איזה מבחן פסיכולוגי. איך קוראים למבחן פסיכולוגי?
שבוע.
שבוע? עוד סוג של מבחן פסיכולוגי?
מיגה.
כן, זה בעצם הכיתה של הבירורים. לא כולם, אבל בעצם אם נרצה לבנות איזה הרכב וקבוצה של בירורים, נדבר כמובן על עדים, הווריאציות של עדים, עד אחד, שטר, אומדנה, וכמובן גם אם אין לנו הצד השווה בעידים בשטר, יש לנו איזו אינפורמציה חיצונית. אנחנו עומדים בבית הדין ומקבלים איזה מקור חיצוני. העד, השטר, מישהו שבא, הציפור שבא מבחוץ ואומר לנו משהו. יש גם בירורים פנימיים. אין לנו אינפורמציה חיצונית, שום שטר לא הגיע לביתן, שום עדים לא נכנס לביתן, הדם עצמו מדבר בפנינו, אז בהדר עדים בואו ננסה לבחון את הדם עצמו, אם הוא דובר אמת או שקר, שבוע מיגו. אז גם בתוך הבירורים יש תת קטגוריות, יש את הקטגוריה שמחפשים משהו מבחוץ, ואת הקטגוריה שנותנים איזה מבחן פסיכולוגי פנימי. מצד שני של המחיצה, בזירה השנייה, התורה לפעמים אומרת לנו, לא תסיק, לא תקבל שום אינפורמציה, ובכל זאת, אי אפשר להקפיא את הכל, אי אפשר להיות סטטי. צריכים לדעת איך לפסוק, ואיך להתקדם בחיים, מה, לקפל את כל, לזכור את כל הבסטה, וברגע שיש לי ספק, אני לא יכול להתנהג בצורה הלכתית. אז כאן אני אשתמש במילה, תהיו זהירים, לא בירור, אלא התנהגות, הנהגה. איך אני מתנהג? איך אני מתייחס למציאות? כן, אני בונה כאן שני כותבים. ברור מול הנהגה. כי יש הרבה מילים בספרים, ולא ברור מה הכוון. לפעמים משתמש במילה הזאת, ומתכוון לברור, ולפעמים, כמובן, אולי הביטוי הכי מורפל זה הכרעה. מה זה הכרעה? ברור או הנהגה? אז אתם צריכים לדעת איזה ספר אתה קורא. אז אני מתחמק, אני מתנתק מהביטוי הזה, הכרעה. ברור? הנחיה, הנחיה זה מילה מודרנית, לא תמצא את זה בשום ספר, אבל התנהגות, הנהגה, זה ביטוי שתמצאו. למשל, מה אולי ההנהגה הכי הכי בוטה, שהיא בכלל מתנתקת לגמרי מהמציאות, היא רק אומרת, תשכח מהמציאות, אל תנסו לך לברר מה שקרה, תתעלה מהסיפור, אני נתן לך, אפילו פחות מזה, אפילו מינימום. מה? אפילו פחות מזה. אפילו פחות מזה. הכי בוטה, הכי פשיטה, הכי לא קשורה למציאות. יש לי ספק, צריך לדעת איך להתנהג. דאורייתא דרבנן. בספק דאורייתא נגיד לחומרא, בספק דרבנן נגיד לכולא, אין שום הבדל אמפירי ביניהם, אין שום גורם, אין שום התייחסות. אתה סוגר, עוצם את עיניים ואומר, אם זה ספק דאורייתא נחמיר. אם זה ספק דרבנן נלך לכולא. כמובן גם זה נבחון עם איזה שם. כמובן, בתוך הקבוצה הזאת יש גם כן תומה. אם זה רשות היחיד, נחמיר, אם זה רשות הרבים, נקל, שפה מחבר לי תומה, רשות הרבים, רשות היחיד, כנראה שהסתברויות והאחוזים הם אותם אחוזים. ובנוסף לזה, כמובן, יש חזקה, שלפי הפשטות, זה שהמקווה הייתה מלאה ביום שני, אני לא יכול להגיד שהוא גם מלא ביום רביעי. אני רק אומר שכך נפסוק, מי שטבל ביום שני, נפסוק עליו שהוא טהור, גם מי שטבל ביום שני, ביום רביעי, גם עליו נפסוק שהוא טהור. נמשיך בפסק שלנו. זאת אומרת, אני רוצה לבנות לכם שתי זירות לגמרי שונות. איך אנחנו מתנהגים בזין סיוון. בוו סיוון הקדוש ברוך הוא נותן לנו מפה הלכתית. טמא טהור, אסור מותר. אבל אנחנו לא מלכי אשר הייתם, לא נוכל לדעת את הכל. איך אני מתמודד עם ספקות? אז יש שתי גישות, וכמובן לא, אין שתי גישות בלעדיות, אין בלעדיות. לפעמים התורה נותנת לנו, תבררו את הספק, על ידי שטר, ידי מיגו. לפעמים התורה אומרת לנו, אל תבררו כי אין לכם כלים, וכמובן, מה עדיף? האופציה הראשונה עדיפה על האופציה השנייה. אם יש לי איזה עד או משהו, אז עדיף לנסות, עדיף לשאוף, עדיף לנסות אם יש לי את הכלים. אז תמיד, ספק דאורייתא לחומרא יהיה את האופציה האחרונה. אין לי עדים, אין לי עד אחד, אין לי מיגו, אין לי, בסדר. כן, ברור שהגישה הראשונה היא מועדפת. כן, כי רוצים להתייחס למציאות, רוצים לדעת כמה שנוכל מה קרה. אם לא, אז נחזור למחדל הזה, דאורייתא, דרבנן, רשות היחיד, רשות הרבים. זה בעצם מפה של הכרעת הספקות. זה המפה של השם שמייצה, של הקונצ'ס הספגו, של מסכס חולן, של... על רקע זה אנחנו מתייחסים לרוב. כי בעצם כל המושג של רוב הוא בעצם מושג מאוד גמיש. האם רוב שייך לקבוצה ראשונה או שייך לקבוצה שנייה? עוד יותר ברור שחזקה משתייך לקבוצה השנייה, כי חזקה זה לא ברור, אני לא יודע מה קרה. ועדים, ברור, ועדים בכל הקרובים של עדים משתייכים קבוצה ראשונה. מה בדיוק לב? יש קבוצה אחת של פירורים. אם זה פירורים חיצוניים כמו עדים, שטר וכדומה. אם זה פנימיים, מבחנים פנימיים כגון מיגו ושבוע. ויש מצד שני, יש את ההנהגות. זה ספק דירייטה, דירבנן, יש תרומה, תלוי רשות הרבים, רשות היחיד, יש חזקת איסור, וגם חזקת ממון, הם רוצים לחדר על הפריה, נניח את הכסף אצל המוחזק. איפה בדיוק רוב עומד? האם הלכה מתבססת על סטטיסטיקה? כברור. זאת שאלה תיאולוגית, חווייתית. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו לסמוך על סטטיסטיקה, אנחנו לוקחים את זה כדבר פשוט, כי אנחנו גרים, חיים בעידן של סטטיסטיקה. סטטיסטיקה זה תחום מאוד מודרני. לא היה תחום כזה של סטטיסטיקה לפני 200 שנה. צריכים קצת לשנות לכם את הראש, לשנות את הכיוון מחשבה. סטטיסטיקה זה תוצאה של אורבניזציה, של הרבה אוכלוסיות שגרים ביחד, של היכולת לקחת מספרים, הצורך גם כן לחזות מראש, איזה כיוונים, איך נוכל לתכנן מראש, מים, ביוב. מי שחי בחווה, הוא לא עוסק בסטטיסטיקה, הוא עוסק בחיים. אז אנחנו הולכים כדבר פשוט, זה קצת צובע אתכם וגיש אתכם לרוב, כי סטטיסטיקה זה משהו סולידי, וזה דרך. זה כיוון, כן, יש הרבה השלכות לעולם הסטטיסטי. לדעתי, העולם הסטטיסטי קצת נגס, קצת פגם בבחירה חופשית שלנו, כי אנחנו, כל הגישה שלנו, יש סטטיסטיקה, אז חושבים שיש כיוונים, ויש נטיות, ובעצם גרופ תינק, ואיזה כמה לייקים יש ביוטיוב בווידאו הזה, אז כנראה שהווידאו הזה הוא טוב, וכדאי לראות אותו, כי מיליון אנשים צפו. תצא מעולם של סטטיסטיקה, סטטיסטיקה, אני למדתי, סטטיסטיקה זה כלי אחד. ורוב זה בעצם סטטיסטיקה.
אתה מדבר פה בלילה,
אתה חמר. כן, נכון, נכון, אני אדבר כך. כן, כן, נכון, נכון. אז, האם באמת ההלכה אומרת, כשיש סטטיסטיקה, אתה יכול לברר את המציאות? זה סוג של בירור. או, זה סוג של הנהגה. התורה אומרת, כשאין עדים, כשאין, כי בעצם רוב בעצם עומד ממש על הגבול. האם רוב קרוב יותר למיגו, או רוב קרוב יותר לחזקת איסור? זאת שאלת השאלות בקשר לרוב. בעצם כשאנחנו עוסקים ברוב, זאת הסיבה שיש כל כך הרבה מחלקות בקשר לרוב. אין הרבה ויכוחים בקשר לחזקה. ברוב, במר וחכמים, חיישינו למיותה, עוד מעט נדבר על רב ושמואל, הסיבה שיש כל כך הרבה ויכוחים מסביב לרוב, כי רוב זה בעצם על הגבול. כשיש דבר על הגבול, אז יש יותר ספקות, יש יותר גישות. מה זה רוב? אז מה המקור לרוב? אז קודם כל צריכים להגדיר מראש מה זה רוב. אז ברוב יש שני סוגי רוב, מה שני הסוגים הראשיים, לפני שאני מדבר על איתקמן ולתקמן, יש רוב של... כן, ביטול ושל ספקות, של התייחסות לספקות. רוב של ביטול, יש שני תפוזים אסורים ותפוז אחד מותר, אז מן התורה מותר לאכול איקס, לא ברור כמה, כל התפוזים, שני תפוזים, תפוז אחד, אבל בעצם יש דין של רוב, שהרוב מבטל את המיעוט, הרוב מלביש את הטון שלו, את האופי שלו, את המותק שלו על המיעוט. שני דיינים אומרים שדני חייב, דיין אחר מה שדני פטור, אז אנחנו, זה לא סטטיסטיקה שם, שמן הסתם, זה רוב של ביטול, שתערובת, שיש כאן מיקשטר, יש תערובת, אז אני מבטל את המיעוט על ידי הרוב. ויש רוב של הכרעת ספקות, זה רוב שלנו היום, שרוצים לדעת, חתיכת בשר, חתיכת לחם, מצה, חמץ, אם זה בא מהרוב, בא מהמיעוט, אז קודם כל, יש רוב של ביטול, ויש רוב של הכרעת ספקות. אנחנו מתמקדים ברוב של הכרעת ספקות, אנחנו לא עוסקים ברוב של ביטול. ביטול זה תערובת, יש סיר, בתוך הסיר יש שני תפוזים מותרים, ויש תפוז אחד אסור, או מרק, תלוי אם זה מין ומין, מין ושלא ומין. אנחנו עוסקים ברוב של הכרעת ספקות. וכמובן הבעיה הגדולה ברוב שהגמרא חושבת שיש השוות רוב של ביטול לרוב של הכרעה, כי הגמרא בחולין שואלת מה המקור לרוב, ומה המקור לרוב, מה מספר, מה אומרת הגמרא, מה המקור לרוב? מה המקור לרוב? בוא נפתח את הגמרא בחולין, להכיר את הגמרא הבסיסיות, כן? מנה המלסה, דאמר רבנן, קודם כל הלשון מאוד מעניין, מנה המלסה, דאמר רבנן, מה זה דאמר רבנן? זה דרייתא, בסדר, זה הביטוי זה דרבנן. מנה המלסה, חולין, י"א ומ"א, דאמר רבנן, זיל בתר רובה, מנהלן דכתיב אחרי רבים להטות. הפשטות, וכך טוען רב חיים, הרוב של סנהדרין זה רוב של ביטול. הגמרא מתייחסת לרוב של הכרעה. אז בסדר, נניח את השאלה הזאת בצד, אולי חיים לא צודק, אולי סנהדרין זה גם כן הכרעה, אם שני דיינים אומרים שדני זכאי, אז כנראה שהוא זכאי. אוקיי. שואלת הגמרא, אוקיי, אחרי רבים להטות, זה מהווה מקור לרובה דאיתא קמן. מה זה רובה דאיתא קמן? סטטיסטיקה של יחידות, של אוכלוסייה, של בשר, של חמץ. מה לגבי רובה דלתא קמן? כגון קטן וקטנה. כן. אז הגמרא מספקת הרבה הרבה מקורות. רובם הם לא פסוקים, רובם הם היגיון. מאחורי הפסוקים. אז אני רק אציג לכם את אולי הכי קלה, המקור הכי קל. אדם מכה את אביו. מכה אביו עם המות יומת, איך הורגים את האדם שמכה את אביו, יש סיכוי שהאדם שגידל אותו הוא לא אביו. יש סיכוי קטן שאימו נבלה בזנות. אז איך אתה יודע שאבא שלך שגידל אותך הוא אב הביולוגי לפני שיש מבחני דם. אז אומרת הגמרא, רוב בילות אחרי הבעל. רוב נשים בעולם, הבילות שלהם הם עם הבעל. אז יש להניח על פי, זה לא רוב של סטטיסטיקה שספרתי את הנשים בעיר, ואמרתי רובם, זה התנהגות, מנהג האדם, טבע האדם. אז זה נקרא רובה דלתא קמן. רובה דלתא קמן, 9 חנויות, 10 חנויות, בשר, חמץ. רובה דלתא קמן, התנהגות טבעית או חברתית. יש גם לחלק בין התנהגות טבעית לחברתית. זה טבע האדם, זה מנהג, המקום. למטרתנו היום לא נחלק בין רובה דאיתא קמן לבין רובה דלתא קמן, כי כמובן אין מספיק זמן לחזות את הכל, וגם כן כי החילוקים הולכים לשני הכיוונים. יש שטוענים שרובה דאיתא קמן יותר חזק, ויש שטוענים שרובה דלתא קמן יותר חזק. אז למטרתנו, אנחנו מתייחסים לכל הפלונט הזה של רוב שבא להכריע לי את הספק, בין אם זה איתא קמן, בין אם זה דלתא קמן. אז שאלתנו היום היא, מה זה נשכח מקבוע, עוד לא הזכרתי את המילה הזאת קבוע, מה זה רוב? איך מודדים מה זה רוב? אם רוב זה ברור או רוב זה הנהגה? אז יש בעצם 3 מבחנים. 3 דרכים. נקודה ראשונה, היקף הרוב. אם הרוב משחק בליגת העל, הרוב יכול לשחק עם הביג בויס, עם השחקנים החזקים. אז זה המחלוקת של רב ושמואל. מה המחלוקת רב ושמואל? האם על ידי רוב אדם יכול? מישהו את הגמרא בבא בסרא, האם אז לינן בת ערובה גם להוציא ממה? כשאני רוצה להוציא כסף מהכיס שלך, אני חייב להביא נשק, לא סכין. להביא סכין למאבק, אני חייב להביא נשק חזק, תותח. המוציא מחברו עליו הראיה, לא עליו ההנהגה, לא, אי אפשר להוציא כסף על ידי חזקת איסור, ספק דבר איסור לחומרה, יוצא את הכסף שלך, אני חייב להביא ברור חזק. אפילו מיגו אולי לא מסוגל, זה מחלוקת מיגו להוציא אמרינן, מיגו להוציא לא אמרינן. אני רוצה להוציא את הכסף מהכיס שלך, אני חייב לבוא עם ברור, מה שמשתייך לקבוצה ראשונה. אז בבסיס, כמובן הכל זה משהו בסיסי, אמירות כלליות, אבל בבסיס. הוויכוח בין רב לבין שמואל, בגמרא ובבא בתרא, האם להתייחס לרוב כברור שמסוגל להוציא כסף, או לא. מישהו מכיר את הסיפור שם, מה הסיפור רב ושמואל? דם מחר שור לחברו. מתברר שהשור פצוע, חייב לשחוט את השור. אז הלוקח רוצה להחזיר כסף מהמוכר. רוצה להוציא כסף מכיסו של המוכר. המוכר אומר, נו, אבל אני מכרתי לך את השור לא לעבודה, אלא לשחיטה, את זה שהוא פצוע לא אכפת. לוקח מלא, אבל רוב האנשים מוכרים וקונים Shvarim LaAvodah, LaRadia, Reish Dalet Yud Aleph, Rov Shvarim LaRadia, Rov Anashim BaOlam, וזה, אני יכול על פי רוב להגיד שהמחירה שלנו התנהלה למטרת העבודה ולא למטרת שחיטה, וכמובן יש מקח טעות, בגלל שיש מקח טעות אני רוצה להוציא את כספי ולחזיר את כספי. זאת אומרת, הלוקח בה מכוח רוב, להוציא כסף מהמוכר ולחזיר כסף. למרות שאתה מוכר טוען שמכרת לי את השור לשחיטה ואין בעיה שהוא פצוע, לא פציעת טריפה, אלא פציעת עבודה, אני אומר שרוב אנשים, רוב המחירות הן מחירות של עבודה, על פי רוב אני רוצה להוציא כסף, רב טוען אזלינם בת ערובה, שמול טוען לא אזלינם בת ערובה להוציא כסף. כמובן, יש הרבה הרבה דרכים לבין את שמול, אולי שמול גם יסכים שזה בירור, אבל לא בירור מספיק חזק, אבל כל הוויכוח רק מתחיל עם רוב הבירור. אי אפשר, זה לא יומן, לא מקובל, שאדם יבוא להוציא כסף על ידי הכרעה. כי ההכרעה אומרת שהכסף יישאר בכיס של אדם. זאת ההכרעה הכי חזקה. המצב הכי סטטי זה המוציא מחבר לו וראיה כך, התורה גזרה, שכשאין בירורים, אני משאיר את הכלבים ישנים. אני לא מעורר את הכלבים. אז אתה רוצה לעבור עם חזקה נגדית, זאת החזקה הכי חזקה. אז היכולת הזו להוציא כסף לפי הפשטות, היא כשיש בירור חזק, או משהו אחר ולא הכרעה. אוקיי? אז זה מבחן אחד. מבחן כללי, אנחנו יכולים לחפש עוד מבחנים בסוג הזה, מדוגמה זאת, אבל זאת דוגמה אחת של מבחן. מה היקף הרוב? אם הרוב הזאת, הרוב שלנו עולה לליגת העל, ומוציא כסף, ומשנה מצבים, ואגרסיבי, ואסרטיבי, ומהפכני, או שרוב הוא בעצם שמרני, ואפשר לסמוך על הרוב. אז לינן בסירוב. נקודה אחת. מבחן שני, עימותים. כשהרוב מתנקש עם משהו אחר. מה כוח הרוב? איך מודדים את כוח הרוב? אז יש לנו כמובן. זה בעצם מה ש... סליחה. מה ש... בעצם דוחף רוב לכיוון הבירורים, כי יש. מה האימות הכי מפורסם בהלכה? מה המפגש הכי מפורסם? רובה וחזקה. מה אומרים רובה וחזקה? רובה עדיף. אז זה שרוב גובר על חזקה, זה אולי, נתן לי לחשוב שרוב זה בירור. חזקה זה רק הכרעה, רוב זה בירור, וכי יש לי אפשרות לברר, אני מעדיף לברר מלסתם להטיל איזה הנהגה. אז צריכים לחפש עוד מקרים של רוב נגד. אז למשל, יש מחלוקת אביי ורבא בגמרא בכתובות, אני לא חושב ששמתי במקור, כי כל כך הרבה מקרים. אני מסרתי את השור שלי לאבי, ואמרתי, אתה שומר את השור, אבל כי שם השור בשביל, בכביש 6. כי בכביש השני, שזה נקרא נהר פקוד, יש הרבה הצפות שם, ואם תלך שם, השור שלי ייפגע. אז אני מצווה אותו, תלך בכביש 6, ולא בנהר פקוד. אבי חוזר, השור מת, הוא אומר, נמנם, נסעתי, לא שמעתי, נסעתי בכביש של נהר פקוד. אבל השור נהרג, לא יודע, מה אם יודע משהו אחר, יודע ברק, יודע איזה, סתם, סיבה אחרת. אז השומר בא ואומר, תאמינו לי שהלכתי בנהר פקוד. ולא היה מים, וזה נרג עדי משהו אחר, כי יש לי מיקו שהייתי יכול לומר שנסעתי בכביש 6, כי אתה לא ידעת. אז השומר רוצה להיפטר על ידי מיקו. אני נסעתי בנהר פקוד, אבל לא היה מים. למה השור נרג? משהו אחר, מישהו אחר, פגע בשור. אז השומר רוצה לפתור את עצמו על ידי מיקו, יש לי כוח של מיקו. נסעתי בנהר פקוד, אבל לא היה מים ונפגע על ידי גורם אחר. אבל רוב הזמנים בנהר פקוד יש מים. זה מקום שתמיד מוצף, תמיד יש מים שם, זה נחל איתן. אז זה בעצם מיגו נגד רוב. ויש ויכוח בין אביי ורבא. שם מופיע ביטוי מיגו נגד עדים, אבל זה באמת לא עדים, זה סתם איזה ביטוי. זה מיגו נגד רוב, לפי רוב הראשונים. וזה בעיקר ויכוח בין אביי, וזאת אומרת, הויכוח בין אביי ורבא בכתובות חף זין במציא פאה, זה גם מופיע שם, זה בדיוק הויכוח בין רב ושמואל, מבני. איך אתה מתייחס לרוב? אם רוב הוא ברור, אז הוא מסוגל להוציא כסף, עקרוני, הוא מסוגל להתגבר על המיגו של השומר, אם רוב זה איזו הנהגה, איזו הנחיה, איך להתנהג, שאין לי אינפורמציה, זה בעצם חלש. הוא לא יוציא כסף, אולי הוא יתגבר על חזקה, כי אולי הוא הכרעה והנהגה והנחיה יותר חזק מחזקה, בסדר, אבל... זה מבחן שני, סוג מבחן שני. בוחנים את הכאב של הרוב, בוחנים גם כן את היכולת של הרוב להתמודד עם כוחות נגדיים. ביטוי שלישי, וזה כמובן קצת פיקנטי, אבל זה מאוד 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 חשוב. לפעמים חולשתו זוהי כוחתו. לפעמים עדיף להיות הנחיה ולא להיות בירור. כי בדרך כלל מעדיפים את הבירור. בדרך כלל עדים טובים, שני עדים, שטר, עד אחד, מיגו. סבק דרייסא לחומרא, סבק תמר ברשות היחיד, זה סתם איזה הנחיות, זה חלשות, אנחנו מתעלמים מהם, בחירה אחרונה, אופציה אחרונה. אבל מתי עדיף להיות הנחיה מלהיות בירור? מתי עדיף לנסוע על טוסטוס מלנסוע ברכב? יש פקקים. יש פקקים, עדיף להיות ככה אופניים מלהיות רכב. איך קוראים לפקק הלכתי? מה הפקק הלכתי הכי הכי חמור? כשפשוט אין מקום תימון. זה פקק הלכתי. טראפיק ג'ם. כי שני עדים אמרו X, שני עדים אמרו Y. אז הגענו כבר לסי. תראה כמאה, על פי שניים עדים יקום דבר, אתה יכול להוסיף מיליוני עדים, אתה יכול להוסיף מיליוני בירורים, זה לא יעזור לך. אז ההפעלה, האופציה היחידה בתראה ותראה, זה להפעיל משהו לא בירור, משהו לא בא לברר, משהו בא רק לתא לי, בסדר, יש פקק, יש תקו, יש הקפאה, איך אני מתנהג? סבור ג'ייס לחום, סבור בן הכולה, חזקה, זאת הסיבה שחזקה, חזקת איסור, כל כך פעילה בתראה ותראה. כשיש טרי-טרי, אז אני לא יכול לבר, כי מיציתי את האופציה הזאת, את הגישה הזאת. אז אני חוזר לאיזה, בסדר, נחמיר, חזקה. אז האם נגיד רוב במקום טרי-טרי? רב יגיד לא, אני מנחש, כי לפי רב, רוב זה ברוב, הוא מסוגל להוציא כסף, הוא מסוגל להוציא כסף, אז זה סוג של ברוב, סוג של ברוב, לא נפעיל אותו בטרי-טרי. לא אומרים מיגו במקום טרי וטרי, כי מיגו זה עוד תוספת בירור. כמובן, זה קצת הולך לבין מיגו, שאלה מפורסמת של מיגו. היום אנחנו מניחים שמיגו זה בירור, כדי לעשות קונטרסט. אז לפני שמתחילים לחשוב על הטכניקה של קבוע ופריש, ומה זה רוב? לאיזה קבוצה רוב משתייך? לקבוצת המבררים, או לקבוצת, יש טישרטים של המבררים, ויש טישרטים של ה... המנחים נותנים לנו הנחיות והתנהגויות. מה זה רוב? מה בא רוב לעשות? איך רוב פותר לנו ספקות? ושלושה מבחנים, היקף, התנגשות ויכולת תימון דרך הפקקים האלה. כמובן, לכל דוגמה כזאת יש וריאציות, אבל אני אתן לכם דוגמאות ראשיות, קטגוריות. אז אנחנו ניכנס פנים עכשיו. בואו נעשה צלילה לתוך עולם של רוב. לא נחשור על רוב נגד. איך אני בונה רוב? איך אני מפעיל רוב? איזה שאלות אני שואל? למה אני מתייחס? אז כאן, אולי שאלת המפתח, שמאוד מאוד מאוד מפצח את השאלה הזאת ויוצר קוטביות. זאת שאלת החוות דעת של הנתיבות, רוב חתיכות או רוב חניות. במקרה שלנו של 10 חניות, יש... עשר חניות, אבל אחד מהם הוא רע מרבי, חנות, 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 וחנות סיטונאית. ואולי החנות הזאת מוכרת בשר נבלה, ורוב החניות מוכרים בשר שחוטה. אם אני מתייחס לרוב חתיכות, הרוב מוכרים. שאלת החבותת, חמת אדם, אנחנו כבר נפגשנו עם השאלה הזאת ברשי והרמב״ם. בסוגיה של מעות בירושלים, אני לא אכנס לסוגיה הזאת, רק לחבר, אם הולכים לפי רוב הימים, או רוב הכמויות של כסף, כי יש להניח שכמות הכסף משהו שני יותר גדול, יותר מסיבי מהכסף החולין, אבל רוב הימים יש חולין בירושלים. זה גם כאן. מה המחלוקת? מי שיכול לחבר את המחלוקת הזאת בין הנתיבות לבין חכמת אדם, לשאלתנו. האם רוב זה ברור, או רוב זה הנחיה והנהגה? איך זה קשור? אוקיי, לאט לאט. כן, מה רוב שואף לעשות? האם רוב שואף לברר סיפור? אני צריך, כשאני מפעיל רוב, אני שואל מה קרה, מה האירוע. הרוב בכלל מתעלה מהסיפור. הרוב רק אומר, יש לך חפץ, יש לך ספק על החפץ. הרוב אומר לך, מותר, אסור, דמי טהור, שחות, לא שחות. האם אפשר להתנתק מהמציאות? האם אפשר לייצר איזו שאלה הלכתית, אוטיסטית, חללית, מנותקת, מסוגרת, סגורה? מה בעצם, כשאני מפעיל רוב, אני בא, אין לי שום כלי אחר, יש לי רוב, אני שולף רוב מהכיס, מול מה אני עומד? מה היעד של הרוב? מה? אני מפעיל את הרוב, אבל אני צריך קודם כל לקבוע יעד. לפני שאני מפעיל משהו, מה היעד? לאן אני שואף? מה אני רוצה לדעת? באיזה זירה אני נמצאת? באיזה מגרש אני נמצא? באיזה עיר אני נמצא? פשוט מדובר פה בעיירות שונות, באזורים שונים. אם אני נמצא בזירת הבירורים, אני צריך לשאול מה קרה. אם רוב הוא לא שייך לאותה קבוצה, אני כבר נפלתי מאותה זירה, אני כבר אין לי בירורים, רוב זה איזו הנחיה. אז אני לא שואל הסיפור, אני שואל, הבשר שנמצא בפניי, אני צריך לשאול, אם מותר לי לאכול, אני לא שואל מאיפה הוא בא, אני שואל, מותר לי לאכול את הבשר, אני לא יודע, אני כבר גמרתי, אני לא סיימתי את כל הקטע הזה, אני אומר, הבשר הזה מותר לעשות לאכול. אם רוב זה ברור, אז בעצם רוב מתייחס למציאות. אני שואל, לאיזה חנות הוא נכנס? ויש כאן 10 אופציות, ולא משנה לי גודל החנות. יש אותם אחוזים שהוא ייכנס לעמי לוי, הוא ייכנס למקולת של שימי. אז אני אומר, לא משנה לי, הולך לפי רוב חנויות. יש כאן 10 אירועים. אירוע אחד אולי נכנס לחנות ראשונה. אירוע שני אולי נכנס לחנות שני. שלישית, רביעית, חמישית, עשירית. לא משנה לי גודל חנויות, יש 10 אירועים פוטנציאליים, אז אני אומר שהאירוע שקרה זה אירוע לפי רוב החנויות. אני הולך לפי רוב, לא מעניין אותי כמה בשר מחור, כמה בשר יש בחנות הגדולה, יש כאן התייחסות למציאות, לאירועים, מה קרה? מה האדם הזה עשה? אדם שנכנס לחנות או הבשר שנפרש שלו איזה אירוע, הכניסה לחנות או הפרישה מהחנות. בסדר, כרגע לא נחלק ביניהם. יש כאן אירוע. ניתוק הבשר מהחנות. אם הניתוק הזה קרה מעצמו, או הניתוק הזה קרה כי אתה נכנסת. לא משנה כרגע. הניתוק הזה, האירוע הזה, האיבנט הזה, של הניתוק הבשר, יש כאן 10 אירועים פוטנציאליים, ואני קובע לפי החנויות. מה שאין כן אם ברוב, אני פשוט מתעלם מהמציאות, כי אני כבר לא שייך לעולם של עדים ושל שטה, אני שייך עכשיו להנחיות והנהגות, אז אני לא שואל מה קרה, אני מתנתק מאתמול, אני נמצא היום, אני רוצה לאכול את הסנדוויץ', יש לי בשר. אם הבשר מותר או אסור, אני אומר, יש מס של בשר, והמס של בשר פה הוא בשר לא שחוט, עם החנות הגדולה האחת מוכרת בשר נבלה, אני מתנתק במציאות ואני הולך לפי רוב הבשר ולא רוב החניות. זאת אומרת, הוויכוח הזה הוא ויכוח יסודי, פונדמנטלי, כי בעצם עוזר לי לנסח את השאלה. האם הרוב שואף לברר מציאות, או הרוב רק מנהיג, נותן לי הנהגות איך להתייחס. ברגע שאני נופל מהאופציה הזאת של בירורים, לתוך האופציה המשנית, הפחות חזקה, אבל האופציה הזאת של הנחיות, אז אני יכול בעצם להתעלם מאירועים, ורק להתייחס לשאלה ככה, נקייה, ארטלאית, סגורה, הרמטית, יש בשר בפניי, רוב הבשר פה הוא טרוף, הוא לא שחוט, ואני עושה. כן, אבי.
שתי שאלות. שאלה ראשונה, אני כאילו, קודם כל, אני גם אפשר לומר שרוב החתיכות זה המציאות, כאילו, פשוט לומר שחנות שיש לה יותר חתיכות, תאבד יותר חתיכות.
אוקיי, בסדר. אם כך אפשר להצדיק גם את השאלה, סליחה. גם את השיטה הזאת, אבל בהנחה שהוא לא משפיע על האירועים.
פשוט השאלה השנייה, למה שרוצה להתחיל להתעלם מהמציאות? למה שאני לא רוצה
להתחיל
לך לפי המציאות?
אני רוצה, אבל אין לי את הכלים, כי רוב לא נותן לי, כי רוב הוא לא כלי מספיק חזק, מספיק מתאים לברר את המציאות. אני לא נמצא בעולם, אין לי עדים, אני תמיד שואף, אבל ברגע שאין לי עדים ושטר ומיגו, יש לי רק רוב, אז אין לי יכולת לברר את המציאות.
השאלה אם זה כלי מספיק טוב?
כן. מתאים, טוב, מתאים. עוד נפקא מינה. אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו למנפקמינות יותר עדינות, יותר מופשטיות, אוקיי? אוקיי, תקשיבו היטב. אנחנו אומרים שמשום מה, אני לא יודע כרגע, אולי פרופסור קופל יצליח להפוך את העולם. משום מה, קבוע חוסם רוב. נדבר על זה קצת בהמשך. אני לא רוצה לבבל אתכם עכשיו עם הלמה. אבל יש איזו מגיקה, יש איזה אפקט של הקבוע. ברגע שהדבר ניתק מעצמו, זה פריש ואני מפעיל את הרוב. ברגע שזה קבוע, שאני ניגשתי למקום הספק ולקחתי או עשיתי משהו, זה קבוע, ואני ככה קורא את הרוב. לא מעניין אותי. איך אני מודד קבוע ופריש? כי לפעמים זה לא כל כך קל. מה נחשב קבוע? מה נחשב פריש? בחתיכת בשר זה ברור, זה פשוט. בלחם של עכבר זה פשוט. לא כל כך פשוט, נדבר על זה קצת בהמשך, אבל כרגע נניח שזה פשוט. אבל הספקות האלו הן ספקות חד-מימדיות. לפעמים יש ספק דו-מימדי. וזה הספק של הגמרא בנזיר, שיש שני גורמים. המקרה שלנו 10 חנויות. 10 ציבורים, חתיכות של לחם. מה המקרה של הגמרא בנזיר? אדם שלח שליח לקדש אישה, והשליח מת. אבל על פי אומדנה, רוב השליחים מקיימים את השליחות. אז אני, ששלחתי שליח, אני נשוי למישהי. בוא נגיד אומדנה. הגמרא קוראה לזה חסקה, אבל זה אומדנה. אז אומרת הגמרא, האם אני מותר להתחתן עם אישה אחרת בעולם? כי ייתכן שהאישה השנייה שאני רוצה להתחתן איתה, היא קרובה של האישה הראשונה שאני לא יודע, כי אני לא יודע מי כדי שהשליח. אז הגמרא אומרת שאולי מותר. אם אני נכנס לתוך הבית של האישה השנייה, לא יבקדש אותה, אז זה נקרא ספק קבוע, ואז אני לא יכול לסמוך עליו. אבל אם אני קובע את הדייט, בשוק, בפיצה, באנגליש קייט, אני אומר, אני אחתן אותך בה. אל תשאל. דרך כלל כמובן כיבושים, חתונות, קורות בעולם קדרים, תחת חופה, אבל פה בארץ, הגיטין, הכל מסודר, הכל זה תחת הפיקוח של הרבנות הראשית. אבל בחוץ לארץ הכל פרוע. כי אין כאן גוף ראשי שמפקח ומסביר את הכל. וכשבסופו של דבר משכנעים את הבעל ודאי את הגט, אז תופסים את הזדמנות הראשונה כמה שאפשר מוקדם רוצים כדי לדאי את הגט. כי אחרת יהיו כל מיני קשיים ועיכובים. אז פה הכל קורה בתוך בית הדין, הפורמלי בתל אביב. שם, אני יכול לספר לכם, על גירושין שהתקיימו בסטארבקס וגירושין שהתקיימו במקדונלדס ברחוב, כי פשוט הבעל הזה הולך והוא טרוף, הוא יברח מהמדינה. הוא אומר, בסדר, אני מוכן לפגוש אותך בסטארבקס על קפה, בסדר, חצים, לוקחים כמה תלמידים, כמה דיינים ורוצים לעשות את הגט, כי אין שם גוף מפקח. אז הכל זה אחריות של הרבנים לנסות להאיץ ולקדם את הגירושין כמה שאפשר. כן, אז אדם אומר לי, אשתו, השנייה, אני אבקש אותך בסטארבקס, לא תיגש לסטארבקס, אז זה פריש. אז שואלת הגמרא, אולי לא, נקראת הגמרא, כי זו הגמרא חשובה. סליחה. אוקיי. איזה דף זה עוד פעם, יודה? יודה אלף, כן. אוקיי. אז הגמרא אומרת, שלמרות שפגשת מי שיכול מה הלשון הכי חשוב בגמרא, למרות שפגשת את האישה הזאת בשוק, חדרי לניחותה. שאדם תמיד נחשב קבוע. אז כל הספק הזה של הגמרא בנזיר, זה נחשב ספק קבוע. על איזה אישה מדובר פה? הגמרא בוחנת האם אישה נחשבת פריש כי הפגישה היא בשוק, או אישה נחשבת קבוע כי האישה הזאת תחזור למקומה הראשונה. על איזה אישה מדובר פה? האישה הראשונה או האישה השנייה? זה מחלוקת ראשונים. יש כאן שתי נשים. האישה הראשונה היא הגורמת של הספק. זה נקרא שורש הספק. כי תלוי איזה אישה קידשתי. קידשתי אישה שהיא קרובה של אישה השנייה. אני רוצה להתחתן עם רבקה, עם רחל. עם אישה הראשונה שקידשתי על ידי שליח יחיד לאה, או שהיא בסמת, מישהי אחרת. אז כל הספק פה נוצר על ידי האישה הראשונה. האם האישה הראשונה הייתה, בוא נגיד רחל, לאה, או בסמת? היא נקראת שורש הספק. היא גורמת את הספק. האישה הזאת הראשונה שהתקדשה. אישה ראשונה. יש גם אישה שנייה, שאני רוצה ללכת לקדש עכשיו. זה לא השורש של הספק, אלא זה נקרא הנידון של הספק. אני רוצה לדעת אם מותר לי לקדש את האישה השנייה, שהיא כמובן רחל. אז אם אני חייב למדוד את הפרש וקבוע של שורש הספק, או פרש וקבוע של הנידון של הספק. מה הפוקוס שלי? מה המוקד שלי? על מה אני, כשאני מפעיל את הרוב, וכאן, כדי להפעיל את הרוב, אני חייב למדוד אם האישה הזאת היא ניידת. מה הביטוי? לא ניידת, אלא...
נייחת.
נייחת או ניידת?
כן.
אם היא ניידת או נייחת. אז על איזה אישה אני בוחן פה? אני צריך לבחון את האישה הראשונה או האישה השנייה. אז זה מחלוקת בין הראשונים בכתובות לבין הראשונים בנזיר. הראשונים בכתובות, תוספות בכתובות, טוענים שכל הדיון של הגמרא, אם הספק הזה הוא ספק של קבוע, שאי אפשר להפעיל את הרוב, או ספק של פריש שאפשר להפעיל את הרוב, כל הדיון הוא על האישה הראשונה, על שורש הספק, על האישה הראשונה שהתקדשה, האם היא התקדשה בבית או שהיא התקדשה ברחוב. לפי רשי בן עזיר, שזה לא רשי, ותוספות בן עזיר, רשי בן עזיר מישהו אחר כותב, אבל רשי בן עזיר ותוספות בן עזיר, כל הדיון של הגמרא, אם קובעים את הספק הזה כספק קבוע או כספק פריש, זה על האישה השנייה. כמובן, למה נפגמינה, נדון בזה, אבל... אז כשאני בא ומחליט, אם הספק מוגדר כספק פריש או כספק קבוע, על מה אני מודד? אם אני מודד שורש הספק או תוצאת הספק, הנידון, הדבר שאני רוצה להכריע כרגע, אני רוצה לדעת כרגע אם אני יכול... אני לא יודע את האישה הראשונה, זה לא הנידון עומד בספק. יש אישה בעולם שהיא אשתי, אבל אני לא יודע אותה. לא אכפת לי על אישה הזאת בעצם, אני לא גר עם האישה הזאת המצופקת, כי השליח שלי כדי שאיזו אישה מסתורית. אבל כרגע אני מפוקס, אני פוקס, אני מתמקד באישה השנייה הזאת. אז הלכה, השאלה הלכתית היא על אישה השנייה. אבל השאלה הסיפורית היא על האישה הראשונה, אם צריך לדעת את זה אותה. אז בעצם מה הפוקס שלי? האם הרוב בא להגיד לי זהות האישה הראשונה, או הרוב בא להכריע לי את זהות האישה השנייה? וזה מחלוקת ראשונים. הראשונים בכתובות אומרים שכל הדיון הוא מסביב לאישה הראשונה. הראשונים בנזיר אומרים שכל הפוקוס הוא על אישה השנייה. אתן לכם דוגמה, רק כדי לעשות את זה הרבה יותר קל. הגמרא בכתובות מדברת על תינוק מושלך בעיר ברחוב. אני מסתובב ברחוב ואני מוצא איזה תינוק ואני רוצה לדעת אם התינוק הזה מיוחס או לא מיוחס. אז בואו נניח שרוב האנשים בעיר הם מיוחסים. אז התינוק הזה, השיתוף יסופי הזה, כנראה הוא קשר, כי רוב האבים, רוב הבעלים פה, הם בעצם אנשים כשרים, אין הרבה נתינים, בין הרבה ממזרים, בין הרבה חללים. אז אני אומר, התינוק הזה הוא על פי רוב, הוא פרש, הוא נמצא ברחוב. טוען הנודע ביהודה, מובן שהשמעת אותה, שזה רק בתינוק הנמיני. אם אני יודע זהות האמא, אז בעצם הספק העכשווי הוא על התינוק, אמא כבר מתה. אבל כל הסיפור מתחיל עם האמא. בעצם היא גורמת את הספק. אם אני יודע אם האמא הזאת התחתנה או מבעלה לאיש כשר או לא לאיש כשר. אז אם אני לא יודע זהות האמא, אז יש לי את היכולת להתנתק מהאמא ולדלה עם האמא. אבל אם אני יודע את האמא, אם אני יודע את האמא, אני יודע את שמה,
אז אולי הבילה הזו קרתה בתוך ביתה, וכיוון שזה בתוך הבית, אז זה כבר קבוע, זה לא פריש, כי זה לא בתוך השוב. ואז זה כל קבוע כמחצה מחצה, ואני לא יכול לסמוך על הרב, גם לגבי התינוק. זאת אומרת, לפי הנאות ביהודה, אני חייב, במידה ויש לי את האינפורמציה, אני חייב תמיד להגיע למקור, לשורש. לא רק לספק עכשווי, מותר לי לאכול את הסנדוויץ' הזה, מותר לי התינוק הזה מיוחס. אני חייב תמיד על ידי רוב, אם אני יודע את האינפורמציה, אני חייב להגיע לשורש. כאן אני חייב לשאול מה זהות האישה הזאת. אתה צריך מה זהות האישה הזאת. אם השאלה שלי, אם האישה הראשונה היא הקרובה, של האישה שאני רוצה לחתן איתה עכשיו. אבל השאלה היא על האישה הראשונה. ואז אני צריך לשאול אם האישה הזאת התקדשה ברחוב או לפי אב אבינו של הגמרא, למסקנה לא כל כך משנה, כי כל נשים נחשבים קבוע, כי הדור לנחותה. אבל במידה ויש דין פריש וקבוע, המדד של פריש וקבוע יהיה מסבב לאישה הראשונה. זה לפי הראשונים בנזיר. לפי הראשונים בכתובות, לא. אני שואל אם האישה הזאת היא קרובה של אישה הראשונה. כל השאלה אחת על אישה הזאת, כי אני לא מתייחס לסיפור, אני מתייחס, אני רוצה לדעת, האישה הזאת מותנת לי או אסורה לי. ואז לפי אבא מן השאלה גם אני שואל אם אישה הזאת היא נמצאת בשוק או נמצאת בבית, ואז כנראה לא כל כך משנה, כי כל נשים חוזרים לניחותה, הג'י לניחותה. זאת אומרת, מה המטרה של רוב? האם הרוב בא לברר ספקות, לברר את האירועים, אני חייב לחזור לשורש, הנחה של הנודה ביהודה, או שהרוב בא רק להכריע ולהנהיג ולתת לי איזו הנחיה, מותר, אסור, תמי, טהור, מותר, קרוב, אסור. ואז אני לא מגיע לשורש. כל הפוקוס שלי מתעלם מהמציאות, אני רק מתייחס לחתיכת הדבר שנמצאת בפניי. אתן לכם עוד נפקא מינה, ואחר כך נגיע לקבוע. נפקא מינה מפורסמת, זאת הסיבה שאני מכניס את זה. כך בבקשה, צילום של הר"ן על חולין. סגנתי לכם. הר"ן מביא שתי דעות בריא. איך אני מגדיר דבר קבוע או פריש אם ראיתי את הניתוק? המצב הקלאסי של כל דפריש מרובה פריש, הגעתי לחנות, הגעתי לרחוב וראיתי בשר מושלח ברחוב. אז לא ראיתי את האירוע הזה של הניתוק, הפרישה. מה אם ראיתי את הפרישה, למשל איזה נחרי בא ולקח את הבשר ואז הגיע לידי. האם זה נחשב קבוע או פריש? שוב פעם, המקרה הבסיסי, הגעתי לרחוב, ראיתי בשר מושלח ברחוב, לא ראיתי את הניתוק, את הפרישה, זה נחשב פריש. נכנסתי לחנות, זה נחשב קבוע. מה אם ראיתי, לא יהודי, כי ברגע שיהודי נכנס, הספק מתחיל. איזה עכבר שלקח בשר מהחנות, ואחר כך הביא את הבשר אליי. זה קצת דומה לסוגיה שלנו, נראה שהוא מביא ראיה, אם זה נחשב קבוע פריש.
למה זה שונה ממני?
אז מה?
אני יודע איזו חנות זאת, אני רואה את החנות, זה כאילו אני קייתי שם, מה הבדל?
אז אתה חושב שזה נחשב קבוע?
למה לא?
כי ראית את הניתוק.
ומה הסברה שלו?
אוקיי, מה ההנחה שלך? איך אפשר לחלוק עליך? איך אפשר להגדיר את זה לא כקבוע? איך אני מגיע למסקנה הפוכה? ההנחה שלך היא שאני יודע, כי יש לי אינפורמציה, כי ראיתי אירוע, והאירוע שראיתי הוא אירוע של קבוע, לא אירוע של פריש.
אני יודע איזה חנות, הספק הוא בחנות ולא בחתיכה, כי
ראיתי... לא, 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 ראיתי את נכנס לחנות, לא לחנות ספציפי. ראיתי אותו לוקח בשר מהרחוב של החנות. לא ראיתי איזה חנות, או שכחתי איזה חנות. בוא נגיד שכחתי איזה חנות. אוקיי? ראיתי נכנס לחנות, שכחתי. אם זה פרוש או קבוע. אז בוא נקרא את הר"ן. הר"ן טוען כאן, דיברו המתחיל ובנמצא. דחיוון דפריש, בשר מושלח ברחוב, תלינן דמרובה פריש. מיהו? דווקא בשלא ראינו פריש מן הקבוע. לא ראינו את הפרישה. אבל ראינו פריש מן הקבוע, אבל אם ראינו את הניתוק הזה, את הפרישה הזאת, למרות שזה לא הגיע, ראינו אף על פי שלא בא לידינו. אף על פי שזה לא הגיע לידינו, אלא לאחר שפירש.
בסופו של דבר, אנחנו קיבלנו את זה מרחוב. ראינו את העכבר נכנס לאיזה חנות, לוקח בשר, ואחר כך הבשר מושלח בעיר ולקחנו את הבשר. אז בידינו, הספק הגיע אלינו כבר במצב של פריש. אבל ראינו את הניתוק ממקום קבוע. טוען הר"ן, זה נחשב קבוע. אחר כך, טוען הר"ן בהמשך, ולי נראה, זו שורה שישית רחבה, כל שלא בא לידו ממקום קביעותו. אם אני לא לקחתי את הבשר מהחנות, זה לא הגיע לידי ממקום הקבוע, כל שלא בא לידו ממקום קביעותו. אף על פי שראה אותו פרש מן הקבוע, מדין השרי, מן התורה זה כשר, כי אמרין כל דפרש מלבר, זה נחשב פריש. למרות שראינו את האירוע, ראינו את הכניסה, ראינו את הספק, במצב קבוע. אבל זה הגיע לידינו רק במצב של פרוש, של מנותק.
אז אם הוצאתי אותו, השארתי אותו, ואז שכחתי...
לא, כי ברגע שהוצאתי אותו, זה כבר חל הספק. אני לא יכול...
אבל הוא פרש אחר כך, מה...
לא, אבל זה עדיין נשאר ספק. בוא נניח, ייתכן דבר שיפסיק את הספק הלכתי. בוא נניח כרגע, נשמור את המשתנים, כן? לא נעשה כך. מה הוויכוח ברן פה? אני ראיתי את הניתוק מהמקום קבוע, אבל אצלי הספק ההלכתי התחיל במצב של פריש, כי הבשר לא היה בידי, הבשר היה בעד איזה גוי, איזה עכבר. אז הסיפור הוא סיפור של קבוע, כי אני יודע שזה סיפור של קבוע. אבל השאלה ההלכתית היא שאלה הלכתית של פריש, כי השאלה ההלכתית מתחילה רק כשהבשר הוא בידי. אז מה הזירה, מה האווירה של רוב? רוב הוא התייחסות לסיפור, או רוב הוא התייחסות לשאלה הלכתית. אם רוב זה התייחסות ותגובה לסיפור, הסיפור הזה הוא סיפור של קבוע, כי ראיתי ספק קבוע, אני ראיתי קבוע, לא ראיתי בשר פרוש, ראיתי בשר קבוע. אז הסיפור מבחינת הדאטה, מבחינת האירוע, הוא ספק של קבוע. אבל אין לי, מניח הר"ן, שאלה הלכה למעשה עד שהבשר מגיע לידי. אז אם רוב בא לא לברר את הסיפור, אלא לתת לי הנהגה הלכתית, אז הנהגה הלכתית, הספק הזה, זה נחשב לידת הספק. מה נחשב לידת הספק? אם לידת הספק הוא בשעת ראייה, ושם זה ספק של קבוע, או לידת הספק זה שעת לקיחה, הגעה לידך, אז זה פריש. מה זה לידת הספק? שעת ראייה או שעת הגעה לידך? השאלה, מה זה הספק של רוב? אם רוב הוא מתייחס לספק אמפירי, או רוב מתייחס לספק הלכתי. מה נחשב זמן לידת הספק? מתי שהספק קרה, או מתי שזה הגיע לידי? מה יקרה? כי שזה בהתחלה, זה קבוע, ובסוף זה פריש. זה מקביל מבני למה שאמרתי לכם, שהם ראשונים. אם אני חייב להתייחס לשורש הספק, או לחפת שעומד בפני. אם אני חייב להתייחס למה קרה, לאיזה חנות הוא נכנס, או אני שואל שאלה ככה סגורה, אומרת לי, מה הבשר? זאת בעצם שאלת רוב. עכשיו נגיע לקבוע, אבל שאלת רוב, לאיזה קבוצה רוב משתייך? קבוצת המבררים או קבוצת המכריעים, המנחים, לתת הנחיות הלכתיות? ואני נתתי לכם כמה נפקא מינות כלליות וכמה נפקא מינות פנימיות. שלוש כלליות. מה כוח הרוב? להוציא כסף? לא יוציא כסף. רב ושמואל. יתגבר על מיגו? לא יתגבר על מיגו. אביי ורבה. יהיה מתאים לתרי-תרי, לא יהיה מתאים לתרי-תרי. זה קצת מחלוקת ראשונים בכתיבות חווה ומדת. סליחה. שאלות פנימיות. קודם כל, רוב חתיכות, רוב חניות. אירועים או חפצים. שאלה שנייה. כשאני שואל, אם הספק הזה הוא ספק קבוע או ספק פרוש, האם אני מתייחס לשורש הספק או להשלכות? הלכות למעשיות. האם אני מתייחס לאישה שגרמה את הספק, או אני מתייחס לאישה שאני רוצה לקדש עכשיו, לא אכפת לאישה הזאת. אני לא אמצא את האישה המסתורית הזאת אף פעם. זה סתם איזו אישה הלכתית, מופשטת. הרב סולובייצ'יק כתב אישה הלכה, היא נחשבת אשת הלכה. כן? אני אף פעם לא אפגוש את האישה הזאת. היא סתם, היא קיימת בהלכה, אבל לא בשום מקום אחר. אני לא יודע את האישה הראשונה. היא לא רלוונטית אצלי. אני לא רוצה להתחתן איתה. אבל היא גורמת את הספק, היא איזו אישה בחלומות, אבל היא גורמת את הספק. אם אני חייב להתייחס לשאלה אם היא הייתה קבועה או ניידת, או אני מתייחס לאישה שבפועל אני רוצה להתחתן. האישה הזאת השנייה שאני רוצה להתחתן, אם קידשתי אותה, שוב פעם, רבותיי, בסופו של דבר זה לא משנה, כי גם אם קידשתי את האישה בשוק, הגמרא אומרת זה נחשב קבוע, כי עד זה לניחותא. אבל יהיו לזה הרבה הרבה השלכות. למה אני מתייחס? השאלה של הנאות הביהוד, אני מוצא תינוק, אני יודע את האמא, התינוק הוא פרוש, האמא הוא קבוע. אם זה עכשיו ספק קבוע או ספק קבוע, שהאמא הזאת כבר מתה. אני לא מחליט על האמא הזאת, היא כבר מתה. האמא של הילד הזה, האמא שנבלה שלא בנישואין, האמא הזאת היא כבר מתה. היא לא תתחתן עם אף אחד. אולי מליון נביא, אבל לא שום אדם אחר. אז אני לא מכריע, אני לא מתייחס לאישה הזאת שנפטרה הלכתית, אבל היא המקור של הספק, כי אני צריך לשאול האם היא בחרה איש מיוחס או איש לא מיוחס. כל הזמן לשאול מה רוב בא לעשות. רוב משחק עם הביג בויז, רוב בא לברר את המציאות, ואז אני תמיד מתייחס למציאות ושואף למציאות, וצריך להתייחס למציאות ולהתייחס לחניות ולהתייחס לאמא ולהתייחס לשורש. ולהתייחס אני ראיתי את העכבר לוקח את הבשר מהחנות. זה קבוע! למרות שהשאלה ההלכתית טרם הגיעה אליי, כי הבשר נמצא אצל מישהו אחר. אבל אני ראיתי את הבשר בתוך החנות. אז אם אני רוצה לדעת מה קרה, אז אני צריך להכריע תוך איזה ספק קבוע, כי זה ספק קבוע. הספק, לדעת הספק האמפירית, הייתה ספק קבוע. או שאני אומר, רוב מתנתק מהמציאות, רוב בא להגיד לך מותר לך לך או לא מותר לך לך, ואז כל השאלה היא לא קשורה למה שקרה בעבר, אני לא מתייחס לאשת ההלכה הזאת, אני מתייחס לאשה שאני רוצה להתחתן, כל השאלה אם היא קבועה או היא ניידת, ואז אני מתייחס לבשר, המסה של הבשר, ואז אני מתייחס לגדר של הספק בזמן שהבשר הגיע לידי, ואם הבשר הגיע לידי, למרות שראיתי את הספק כספק קבוע, וזה לא הגיע לידי, זה נהיה בידי, איזה נחריה בידי, איזה אכבר, ברגע שהבשר מגיע לידי, זה כבר ספק פריש, ואני יכול להקל. אוקיי, שוב פעם, על כל נושא פה אפשר להתווכח, אני נותן לכם ראשי פרקים, סקירה כללית, מה זה רוב? שלוש נפקא מינו כלליות, שלוש נפקא מינו פנימיות. עכשיו אפשר לגשת לסגדים. למה קבוע חוסם רוב? מה כל הכוח של קבוע לחסום רוב? מה אתם חושבים? איזה מודל של רוב יאפשר לנו להבין את החסימה של קבוע בצורה הכי קלה והכי פשוטה? אם אני כבר יודע שחוסמים רוב כשזה קבוע, מה זה בעצם אומר? רוב זה ברור או רוב זה הנהגה? אוקיי, הצבעה. לאיזה סוג רוב יש יותר כוח ולאיזה סוג רוב יש פחות כוח?
ברור יותר כוח.
ברור זה יותר כוח. אם רוב זה בא לברר את המציאות, קשה להבין מה ההבדל בין פריש לבין קבוע.
למה?
אותם אחוזים, אבל יותר קשה.
לא, כי המקרה של רשת הרבים, רשת היחיד שרצים, כי אם זה רשת היחיד, אז אתה יודע שיש מינים מסוימים.
אוקיי, יפה, יפה, אבל אתה כבר נותן סבר. סבר טובה. צריכים לתת סבר, צריכים להיות למדן. אבל מתן, אם רוב זה הנהגה, אם רוב זה סתם כמו מחמירים, מקילים, נוטים, לא יודעים שום דבר, אפשר לומר, ברגע שזה קבוע, אנחנו לא סומכים על הקולה הזאת של רוב, על היכולת הזאת להכריע על ידי רוב. כדי להסביר לכם, אני צריך לתת לכם קצת הקדמה, מה זה קבוע. אבל לפני שאני מסביר שוב פעם, מבני, אם רוב זה ברור, אז יותר קשה לחסום. צריכים לשנות את האחוזים, ואז מתחילים את כל ההסברים. אבל אם רוב זה לא ברור, רוב זה איזה יכולת לסמוך על רוב, סומכים על חזקה, סומכים על דאורייתא, סומכים על חזקת ממון, מחמירים, מקילים, אז אנחנו לא סומכים על רוב כשיש ספק חמור. קבוע זה ספק חמור יותר. הוא לא משנה את האחוזים, אני לא מחייב קבוע לשנות לי את האחוזים, את הסטטיסטיקה. אני רק אומר, יש רוב, תקשיבו היטב, הרוב לא משנה קבוע ופרש מבחינת הסטטיסטיקה, זה אותם סטטיסטיקות, זה אותם סיכויים, זה אותם מסתברויות, אלא שבספק קבוע, סוגר. אני לא סומך על הרוב הזה, על הכול הזאת שווה.
אז
זה מה שעוד
זה
לא? כן.
למה?
מה, 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 תן. מתי חייבים קורבן אשם? מי שיודע, איזה סוג ספק מחייב אותי קורבן חמור? מי שיודע את הכלל הזה, את המושג הזה? כשיש חתיכה אחת משתי חתיכות. אם יש חתיכה אחת בשולחן, ואני לא יודע אם הוא כשר או לא כשר, ואני אוכל, אני לא מביא קורבן אשם. כשיש שתי חתיכות, וברור שאחד הוא כשר, ואחד הוא לא כשר, ואני לא יודע איזה כשר ואיזה לא, ואני אוכל אחד מהם, אז מביאים קורבן אשם. איך קוראים לספק השני, היותר חמור, כשברור יש איסור שם? איקבע איסור. איקבע איסור. איקבע איסור. זה ספק הרבה יותר חמור מחתיכה אחת. חתיכה אחת אולי כאן איסור. אולי הכל מותר. שתי חתיכות, ובכל זאת אכלת, זה ספק יותר חמור. כי ברור שהיה כאן איסור. והחומרה מתפתית בקורבן יותר חמור. אתה לא תביא חטא, אתה תביא אשם יותר יקר, יותר חמור. כשיש אווירה, ובתוך האווירה, בתוך הזירה, בתוך המקום, בתוך המסגרת, יש ודאי איסור, אז זה מצב חמור יותר. ואני חייב להיות יותר זהיר. ואם אני לא מספיק זהיר, אני חייב להביא קורבן. יותר חמור. ייתכן שכל הדין של כל קבוע כמחצה, מחצה דמי, זה סוג של איקבע איסור. יש תשע חנויות, אז אם אני מוצא בשר ברחוב, אז יש רק חתיכה אחת. אולי קשה, אולי לא קשה. כי אני, המסגרת של הספק שלי הוא הבשר. אבל אם אני נכנסתי לחנות, אז בעצם המסגרת של הספק, הזירה, האווירה, כן, התמונה, הסנאפשאט, הוובסייט, זה בעצם כל החנויות. וכאן יש איסור באיזשהו מקום. כאן יש איסור חתיכת חזיר באיזשהו מקום. אז הספק שלי הוא ספק אחר. כאן יש לי ספק ככה מאוד 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 תמים, כי אולי קשר, אולי לא קשר. כאן יש לי ספק יותר חמור. כי יש חתיכה אחת בתוך המקום שלי, פלטפורמה שלי, המצע שלי, איפה שאני נמצא, יש איזו, כמו בשולחן. אני עומד בשולחן ויש בשר חזיר ובשר כשר, זה ספק אחר. כי יש כאן איקבע איסורה, יש ודאות של איסור. לא שאכלתי אותה, אבל יש איסור בתוך הזירה, בתוך המשחק, על המגרש. יש הרבה הרבה חומות אחרות בעקבי איסור. למשל, לפי רוב הראשונים בעקבי איסור, לא אמין אין ספק דרבנן לכולם. כל היכולת הזאת להקל בספק דרבנן, אם זה לא עקבי איסור. בעקבי איסור אתה חייב להיות יותר זהיר ולא לסמוך. ולא לסמוך על כל מיני הנהגות. אתה לא סומך על חזקה בעקבי איסור. כי הספק יותר חמור, כי אתה נפגש עם איסור. זה לא ספק אם יש איסור או אין איסור. ודאי שיש איסור במקום שלך, במפגש שלך, בהתנהגות שלך, באינטראקציה שלך. ואתה חייב להיות יותר זהיר. ואם לא נסערת, אתה מביא קורבן יותר חמור. ואז, כמו שאני לא סומך על כל מיני קולות של ספק דרבנן לקולה, אני לא סומך על רוב. כי סך הכל, מה זה רוב? רוב זה סתם איזה הנהגה, זה לא ברור, זה לא אמפירי, זה לא דאטה, זה יכול לסמוך על רוב. זה תסמוך על רוב, שיש לך ספק. כשאתה נפגש עם איסור, שוט דאון. לא סומכים. זאת אומרת, הדרך הכי קלה להבין את כל המשחק הזה. אני יודע, יש הרבה הסברים טובים, אבל אני צריך להגיע להסברים. יש כאן חסימה הלכתית. נכנסת למול, נכנסת לקניון, כשיש בקניון 10 חנויות, לזירה הזאת, למול הזה של 10 חנויות, נכנסת לתוך 10 חנויות, אז נפגשת עם איסור. אולי לא אכלת, אולי לא לקחת, אבל היה לך מפגש עם איסור. נגעת באיסור. עברת על נגיעה. צריך לשומר נגיע. שם מרחק. לא לגעת באיסור. נגעת באיסור. ברגע שנגעת באיסור, הרף עולה. אתה חייב להביא בירורים יותר חזקים. לא לסמוך על רוב. לא לסמוך על. בעצם אין כאן משחק סטטיסטיקה, מתן. הסטטיסטיקה נשארת אותה סטטיסטיקה, בין אם הבשר בחנות, בין אם הבשר ברחוב. אלא שהאווירה ההלכתית משתנה. אתה חייב להיות זהיר יותר. מעניין מאוד. בעצם זה לא דין של רוב. זה דין של ברגע שיש קבוע, אני לא יכול לסמוך. אתה לא יכול לסמוך, אז סוג אחד של אתה לא יכול זה רוב. אולי קבוע חוסם עוד הנהגות חלשות. זה לא דין, קבוע זה לא רוב ברייקר, זה לא רוב בסטר. זה לא דבר שמפריע לרוב. קבוע זה דבר שמפריע לכל הכיתה הזאת החלשה. כי כל הכיתה הזאת איזה סוג של, בסדר, נשמח, נשמח, נשמח. קבוע הוא לא מתאים כמו הפרוטין, הוא לא מתאים במיוחד, הוא לא בא לבטל רוב, לשנות את הרוב. הוא בא לחסום כל הכיתה הזאת. בואו נפתח תוספות מאוד 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 חשוב, שנחזור עליו, מירת השם, בסדר היום. אבל בואו נקרא את התוספות, בדף תת הבאות. כן, לאט לאט, אני יודע שלא ראיתם את התוספות, אבל תוספות מאוד 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 חשובה, גם לקראת מה שאמרנו בעבר, גם לקראת מה שאנחנו עוסקים היום. סליחה, תת הבאות. ראית עכבר, 10 חתיכות, לא ברור מה הוא לקח. פריש קבוע לגבי מה? מה ספק פה בגמרא? לגבי מה? מישהו ראה רש"י? מה ספק פה? האם אני חייב מה? רש"י? תזכר ברש"י. 9 ציבורים, ואתה עכבר ושקל, ונכנס לבית בפנינו. ולא יד אינן, יחמץ שקל, וכיוון דחזינה צריכים אנו לבדוק או דיל ממץ השקל. לפי רש"י, ההשלכה של העכבר זה בדיקת חמץ. בדקתי בית, עכבר נכנס, מיני חייב בבדיקה נוספת. תוספות וראשונים אחרים חולקים על רש"י, והם חושבים שהספק הוא לא לגבי בדיקה, לגבי אכילה. אם מותר לי לאכול את אותה חתיכה, תוספות מעלים 2 קושיות נגד רש"י. נקרא רק את הקושיה השנייה. אבל זו קושיה מאוד מאוד חשובה. תוספות דיבור מתחיל היום. ועוד קשה, השורה השלישית. לגבי 9 חניות, לקח חזקת התר. ב9 חניות, הסיבה שהחמרנו, למה אנחנו מחמירים בקבוע, כי אין לי שום חזקה לבשר, אני יודע איזה סוג בשר זה. אולי הוא קשה, אולי הוא לא קשה. אבל החמה, וכמה אחס כסבדוק. אם לפי רש"י השאלה משפיעה על חובתי לבדוק את הבית עוד פעם, הרי לבית יש חזקת בדוק, אז למה אני לא סומך על חזקה? המקימים לא שווים. הגמרא משווה לקיחת פירור, לקיחת בשר, הם לא שווים. בבשר, בקבוע, אין לי שום כלי אחר. הקבוע מבטל את הרוב, אין לי שום כלי אחר, אחרי אני מחמיר. בחמץ, גם אם קבוע יבטל את הרוב, אבל הבית הוא בחזקת בדוק. אז למה אני לא סומך על חזקת בית ולא מחייב בדיקה? זאת שאלת התוספות. בבשר, אם זה קבוע, אין לי רוב. אין לי רוב, אין לי כלום. בבית, לפי רש"י, שכל השאלים מחייב לדוק את הבית. לפי שרוב ראשונים השאלה, אם מותר לי לאכול את אותו פירור. אז שם אין לי חזקה. אז זה ממש שווה לבשר. מותר לי לאכול בשר, מותר לי לאכול את הפירור, את החתיכת לחם. אבל לפי רש"י, השאלה אם נחייב לדוק את הבית, הרי יש על הבית חזקת בדוק. אז תן לי את התשובה על סמך מה שלמדנו כל השנה. מה התשובה לתוספות? למה חזקת הבית לא עוזר לי? כי החובת בדיקה היא לא... טוב, זה מחר. תן לי את
התשובה.
לא על הבית. לא על הבית, אלא על החמץ, על החתיכה, על החמץ. יאיר נגיע לתשובתך, זה מרבנו דוד. אבל התשובה הקודמת, כנראה שלפי תוספות החובה היא חובת בית. ואז אני רוצה, הוא שואל בגמרא, שאני רוצה להפעיל את חזקת בדוק של הבית. התשובה היא, החובתך היא לא בית, היא עליך. זה שבדקתי את הבית לא יעזור לי אם אני חייב לבדוק את הפירות. אני לא מתייחס לבית, אני מתייחס לחתיכות חמץ. אני חייב לבדוק את כל החמץ שלי. אז זה שבדקתי את הבית, ויש על הבית שם בדוק על הבית, על חובתי, וכאן יש ספק חובה, היא לא כלפי הבית, היא כלפי החתיכת חמץ. וזה, זה שבדקתי את הבית, לא יעזור לי לחמץ. אז זאת התשובה עצמה לך שאמרנו.
זה כן יעזור שאם אני אמצא חתיכה אחת, ואני יכול, כאילו, אז אני כבר יכול לדעת ששאר הבית בדוק. אז אני מוצא את החתיכה הזאת.
נכון, אחר כך זה יעזור.
זה לא בדיקה מלאה.
כן, ברור. ברור זה יעזור. אבל יש תשובה אחרת. כמו, מי שיש להם את המשפט, כמו שקבוע חוסם רוב, קבוע גם כן חוסם. קבוע יוצר חסימה. אתה לא יכול להפעיל את כל הכיתה הזאת. וזה שיש חזקת בדוק, אני לא יכול לעזור לך. גם יש חזקה. אין, ברגע שיש קבוע, אתה עוצר את הכל. אתה לא מפעיל רוב. אתה גם לא מפעיל חזקה טוב, בבשר אין חזקה, בבית יש חזקה, אבל לא מעניין אותי. כי קבוע זה ספק יותר חמור, בספק יותר חמור, אני חייב לעצור את הכל. כל הכיתה הזאת של הנחיות והנגל, אז כל השאלה של תוספות שקויה, היי בחמץ יש חזקת בדוק על הבית, למה אתה לא סמך על חזקה? לא, כמו שבקבוע אני לא סמך על רוב, אני גם לא סמך על חזקה. תשובה שלך יאיר תבוא מחר. זאת אומרת, אין כאן דין. הדין של קבוע הוא לא דין של רוב, הוא דין של... אתה לא סומך על הנהגות בקבוע. כי קבוע זה ספק יותר חמור, כי נפגשת עם האיסור הזה, כי נכנסת לזירת האיסור, נגעת באיסור, כל הספק משתנה. אתה לא סומך על רוב, אתה גם לא סומך על חזקה. וכחלק מזה, זה לא דין של קבוע, זה דין של ספק חמור. ספק חמור מבטא לך יכולת לסמוך על רוב, כי רוב זה משהו חלש. ייתכן עוד דוגמאות של ספק חמור שחוסם רוב. למשל, תוספות בחולין אומר שבעל חי, כל הדין של רוב זה רק חתיכות בשר. חתיכות חמץ, לחם. בבעל חי, או באדם, לא אומרים כל דבר שמור בפרש. מישהו יודע גמרא כזאת, שבאדם לא אומרים כל דבר שמור בפרש? אישה בנזיר. אישה היא בעלת חיים, היא חשיבה. היא חשובה. כך תורים רבו חנן במקורות.
הייתה אהבה אמינה להגיד שכן.
זה אהבה אמינה, מסקנה לא.
אבל זה לא בגלל ש... זה בגלל שאמרנו שיהיה מקום.
תלוי. יש. רב חנן מבין שהדל הנכוס זה בעצם דבר חשוב. נשכח מנזיר, כי שם על השם באמת באמת מורכב. תוספות בחולין אומרים שבבעלי חיים לא אומרים כל דפרש מור בפרש, כי זה כמו קבוע. מה זה כמו קבוע? קבוע זה סטטי. תוספות אומרים שבהימות, אפילו עם ניידיות, לא אומרים... כל דבר שמור פרש. הכוונה של התוספות כי בעלי חיים הם איסורים חמורים, זה דבר חשוב, זה לא חתיכות בשר, זה כבר ספק אחר. בספק אחר אתה מחמיר על סמך המושג של קבוע. קבוע זה לא מקרה, קבוע זה פרוטוטייפ, קבוע זה מושג. כשהספק הוא ספק חמור, לא סומכים על רוב. סוג אחד של ספק חמור, קבוע. סוג שני, עקבי סוג. סוג שני של ספק חמור, בעלי חיים. יש רשימה ארוכה באחרונים. של מצבים שלא סומכים על רוב בגלל שזה ספק חמור וקוראים לזה מדין קבוע. קבוע זה מושג, זה לא מקרה. קבוע זה סוג של ספק חמור. למשל, בעולם של תערובת, יש מה שנקרא חתיכה ראויה לכבד. אם חתיכת בשר נופל לתוך הסיר, אם סטייק יפה נופל לתוך סיר גדול של סטייקים, לא בטל. זה נקרא חתיכה ראויה להתחבק. אם יש יחידה שאני מכבד אורחים מלאכים, זה כבר חשוב ולא מתבטל. הרשב"א,
בתורת הבית שלו כותב, שכל הדין של 9-10 חנויות זה רק איזה חתיכת בשר קטן. אבל עם סטייק יפה, עם איזה קערה, יש לא 10 חנויות, אלא 10 מסעדות. ואני מצאתי מנה של סטייק, טעים, יפה, עם צ'יפס, קצת ירקות, עם קטשאפ. מצאתי אותו ברחוב, הכל מוגש, הכל מוכן. חתיכה ראויה להתכבד, למרות שזה פרש. אני לא אומרים כל דה פרש מי בפרש, כי זה קבוע. אז קבוע זה. קבוע זה מושג. זה שם נרדף. קבוע זה כותרת של ספקות חמורות. סוג אחד של ספק חמור נכנסתי לתוך החנות. סוג אחר של ספק חמור, חתיכה ראויה להתכבד, או בעל חי.
החמור, האיסור חמור?
הספק חמור. כי האיסור הוא משהו חשוב. לא, השאלה למה הוא מתחבק יותר אסור ויותר חמור, זה שאלה אחרת. אבל זה יותר חמור. זאת אומרת, הגישה הכי קלה, לא להסתבך עם האחוזים והסטטיסטיקות של קבוע ושל פריש, הגישה הכי קלה היא בעצם, תקשיבו היטב, כאן זה הכלייה פה. זה שיש חסימה כל כך בלתי מובנת לרוב, כנראה שלא תוכל. זה התזה של השיר היום. אם רואים שקבוע חוסם רוב, אז זה בעצם אמירה על רוב. זה לא כל כך הגיוני להגיד שקבוע משנה את הסטטיסטיקה. אם יש חסימה לרוב, כנראה שרוב הוא לא משהו. ויש חסימות אחרות דומות לקבוע, חתיכה ראויה להתכבד בעל חי. והחסימה הזאת שהקבוע גם יחסום אחרות, חוויות אחרות, כמו חזקה וקוסקוס. כן.
אני פשוט לא מבין איך שתי השאלות קשורות. כאילו, איך הדעי חזק איסורה תוקף גם עד אחד, למרות שזה ניסיון לבירור. יכול להיות שיש בירור, שיש לי פה מקום, אנחנו לא הולכים לפי בירור, אבל זה לא אומר אם הדבר הראשון הוא בירור או הנהגה.
אוקיי. זאת אומרת, ייתכן שגם אם רב הוא בירור, קבוע יחסם אותו.
פשוט כן, לא רואה את קשר בקליעה בין השאלה.
אז בעצם, אצלך כל השיר נגמר. כי גם אם רב בירור, אתה לא מבטל, אני רק אומר, הצד הבא לא נחוץ, לא קריטי. אני טוען, וכאן נתחיל למתן ומה שקופר, שאם רוב הוא ברור, אז ייתכן, אתה חולק, אבל ייתכן שהמצב של ספק חמור לא יחסם אותו, למרות שהוא אולי חוסם עד אחד. ואז אם רוב הוא ברור, אני חייב לתת סברה לקבוע. כל הצורך הזה, שצריך לא קיים, אבל כל הצורך הזה לתת סברה לקבוע ואיך קבוע משפיע על הסטטיסטיקה, כל הסברה הזאת נחוצה רק אם אתה מגיע לבירור. ברגע שאתה נשאר בעולם של הכרעות, של עולם של הנהגות, בעצם הסוגיה הזאת מאוד מאוד קלה.
גם צריך להבין למה זה ספק יותר חמור.
זה מה שאני עושה. השתמשתי במושג של השם טוב, כי נפגשתי עם האיסור, כי יש כאן איסור בזירה. תן לי רק לתן, אני לא מתקדם בשיעור. עכשיו אנחנו בצומת, אני לא ממשיך בצומת, כי פשוט זה ים פתוח. הצומת הוא, אם נגיד שרוב הוא סוג של בירור, יותר קשה, לא בלתי אפשרי, יותר קשה לומר שרוב נחסם על ידי ספק חמור, אז למה קבוע מבטל רוב, הוא לא חוסם רוב, הוא משפיע על רוב, הוא משנה את הסטטיסטיקה, הוא משנה את השאלה, הוא עושה משהו, זה משהו פנימי ואינטימי לרוב, יש כאן איזה אימפקט של קבוע דווקא על רוב. המבנה הראשון, האימפקט זה לא על רוב, האימפקט הוא חסימה של כל העולם הזה. כל הקטגוריה הזאת, כל הכיתה הזאת, כל הגישה הזאת של הנהגה והנחיה חסומה ברגע שיש ספק חמור של הקפיסות. זה לא דין של רוב, זה דין של חסימה. אנחנו חוסמים גם חזקה, אנחנו חוסמים גם ספק ספק לפי כמה ראשונים. ברגע שיש הקפיסורה, הכל סגור, הכל חסום. אל תסמוך על כל מיני קולות כאלה. אם רוב הוא יותר חזק, ורוב זה סוג של מיגו של עדים, אז למה לא אומרים רוב בקבוע? על כורחנו, מתן, עכשיו תגיד את הסברה שלך.
אם זה במקום קבוע, זה מוסיף את הסיכויים שתפגש אותו שוב. שכאילו אתה לא יכול להגיד שזה מבטא ברוב, כי אם זה קבוע וזה ימשיך לחזור ולחזור, אז יש סיכוי יותר גדול.
זה מחזוריות הזאת, משנה את הסטטיסטיקה.
כן, אז שים זה מחזור.
אני חושב שפרופסור קופר ידבר על כך, אני יודע את המאמר שלו. אתה יכול לגשת את זה מהגישה של מתן מבחינה סטטיסטיקה. אתה יכול לגשת על זה בדרך אחרת, משהו של סולובייצ'יק, טענו, משה סולובייצ'יק, שבעצם השאלה משתנה
ברגע שאתה נכנס לחנויות, אתה חייב להכריע על זהות של כל החנויות. אם אתה עומד מול הבשר, אז השאלה שלך מצטמצמת לבשר. אתה יכול לסמוך על אחוזים. ברגע שנכנס לחנות, יש חובה הלכתית להכריע על זהות החנות. ואז אתה לא יכול לסמוך על אחוזים. אז זה גישה אחרת. אתה בעצם אומר שהסטטיסטיקה משתנה. גישה אחרת שהשאלה משתנה. אבל בסדר, כל העולם הזה, עולם עשיר, אין לנו מספיק זמן לדבר על כך, אבל כל העולם הזה מתחיל להיות קריטי ברגע שאתה רואה רוב כבירור. אם רוב הוא הנחיה והנהגה, אז הסוגיה הרבה 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 יותר קלה. כי בעצם יש איסור חמור, כי נפגשתי עם האיסור, דוגמת קורבן אשם, חתיכה אחת משתי חתיכות. הקבוע הזה הוא לא חסימה מיוחדת, ביולוגית לרוב, הוא לא איזה חסינות, לא איזה אינפיוזיה נגד רוב, זה חסימה הלכתית נגד כל הקטגוריה הזאת. אתה לא סמך על רוב, אתה לא סמך על ספק ספקה, אתה לא סמך על חזקה, אתה לא סמך על כלום. וייתכן שיש עוד חסימות נגד רוב, כי רוב סך הכל זה הנחיה חלשה, אולי בבעלי חיים לא נגיד רוב, אולי בחתיכה ראויה להתכבד לא נגיד רוב, מהדין של רבותיי במרכאות קבוע. זה לא, קבוע זה לא מקרה, קבוע זה מודל, זה מושג, זה כותרת. ספק חמור, כמו קבוע, כמו חתיכה ראויה להתכבד, כמו בעלי חיים. ואז בעצם מי שרוצה להגיד שרוב הוא לא ברור, אולי הראיה הראשונה היא קבוע. מרץ השם, מתניה, בעוד 10-20 שנה, אתה נותן שיעור כללי בישיבת, אני יודע, ישיבה גדולה של פונוביץ', אני יודע, אתה נותן שיעור על רוב, ואתה רוצה לשכנע את הבחורים שרוב הוא לא ברור, אתה אומר, הנה, אנחנו מחמים בקבוע. למה אנחנו לא סומכים על רוב בקבוע? כנראה שרוב הוא לא ברור. חסימות האלה לא רואים בעדים, לא רואים אותם בשטר, לא רואים אותם, כמובן, יר מבין את הדין של עד אחד, זה תלוי איך נבין עד אחד. זה שיש חסימה כל כך בלתי מובנת ברוב, אולי זה חידוש של רוב, לא חידוש של המתמטיקה של הסטטיסטיקה. זה חידוש של רוב, כי רוב זה בעצם סוג של הנחיה. ברגע שיש לך ספק חמור, הכל נסגר, הכל חסום. השיעור הבא שאני לא אתן, כי זה מאוד מורפל ואין ראשונים, זה מאוד היפותטי ויש הרצאה היום, זה אם באמת נגיד שרוב זה סטטיסטיקה וזה סוג של בירור, איך המצב של הקבוע משפיע. אבל זה פשוט חלק ב', זה חלקה אחרת של הסוגיה. יש שני חלקים. ויותר חשוב לי שתכירו את המפה הכללית של רוב, ולא רק את השאלה הספציפית של הקבוע. איך שהשאלה הזאת משפיעה על רוב? לאיזה קבוצה משתייכת רוב? כי בעצם כאן בנינו קבוצתיות. בנינו כבר כאן מפה. מפה של הכרעת ספקות. סוג אחד, סוג שני, רוב באמצע, כל מיני מבחנים, והסוגיה הזאת בעצם עומדת בציר. זה שקבוע חוסם רוב, מה זה אומר רוב? לאיזה סוגיה? לאיזה סוג משתייך? אוקיי? אוקיי. שוב פעם סליחה על הקול שלי. מקווה שהוא אני אשתקם. אנחנו עכשיו נעבור. תפנית חדה. אני מאוד מבקש מאנשים קצת השקעה, קצת להגביר את הטון ואת האינטנסיביות, כי בעצם יש כאן רבינו דוד מוכר, נפלא, מפורסם. השאלה, עברנו על כל מיני מקרים. עברנו על מקרה של אין ספק מוציא מדי ודאי. עברנו על מקרה של רוב. יש מקרה של שני שבילים, יש מקרה של שתי קופות, צריכים לקרוא את הגמרא. יש ארבע מקרים של ספקות קלאסיות. יש כאן שאלה בסיסית. יאיר נגעת בשאלה הזאת. האם בדיקת חמץ, אם מדובר בדיקת חמץ, נמדד לפי הפרמטרים הכלליים של ספקות, שזאת הנחת הגמרא. הגמרא שואל כל מיני שאלות על בדיקת חמץ, היא אומרת, זה תשע חניות, זה שני שבילים, זה שתי קופות. או שבדיקת חמץ שונה. כשחכמים חייבו אותנו לבדוק חמץ, חייבו אותנו לא לפי הכללים והנורמטיביים של ספקות. כי סך הכל מה זה בדיקת חמץ? זה תגובה לספק. אתה חייב לבדוק, אולי יש חמץ. אם חז"ל, ודיברנו על כך בראיון הראשון, סמכים על חזקות בתחילת הלימוד. האם בעצם חכמים אמרו לך, תבדוק חמץ על הספק, ואיך תנהלו את הספק הזה? כי תמיד יש ניהול ספקות, זה מה שדיברנו היום. איך תנהלו את הספק לפי הפרמטרים הכלליים? או שבדיקת חמץ שונה. ראשונה, ובעצם אני מגלה לכם את הסוד, כאן צריכים להחמיא יותר. כאן אולי כמה מההכרעות והיכולות האלו, של ספקות בכלל, לא יהיו מתאימים פה. לא יהיו שייכים פה. למשל, כל החובה הזו של בדיקת חמץ היא מדרבנן, נכון? לפי רוב השנים, כי ביטול הוא כבר מסלק את בעיה הבא למצג. אז זה ספק דרבנן. אז לא צריכים לדרוק חמץ. ספק דרבנן לכולו. אז על כורחינו, לפי הרבה ראשונים, יש כאן אי התאמה בין עולם הספקות בכלל לבין עולם הספקות של חמץ. ומה זה אי התאמה? מתי הם דומים מתי הם שבת שונים? תוספות יאיר שואלים למה משווים בין חניות לבין חמץ. הרי בחמץ יש חזקת בדוק. אנחנו תרצנו שני תירוצים היום. התשובה הוא אולי חזקה, לא שייכת לחמץ. למרות שהיא שייכת בכל עולם, בכל התורה כולה. כדי לראות את התמונה הזאת, צריכים לקרוא הרבה. הבשורה הטובה, שזה ברבנו דוד, זה מאוד קל. הקריאה הלשון שלו מאוד קל. הבשורה לא כל כך נימה, יש שמונה דפים. ברבנו דוד. לא מלאים, אבל שמונה דפים. כדי באמת לטעום את הסוגיה ולהעריך את הסוגיה, צריכים להשקיע קצת. יש לא רק רבנו דוד, יש גם כן בעל המאור, יש רייבד. ניסיתי כמה שאפשר לצמצם לכם. אני אתן לכם סיכום של רבנו דוד, אני צריך לרוץ עכשיו ברופא משהו אחר, ואני אקווה שעד סוף הסדר אני אתן לכם ציטוטים עיקריים של רבנו דוד, אבל מי שבאמת באמת רוצה לראות את הסוגיה במבט על, לקרוא את כל רבנו דוד. ומי שאין לו מספיק זמן לקרוא את הרייבת, את הבעל המאור, רק לקרוא את רבנו דוד. זאת אומרת, מי שרוצה באמת להקיף את הסוגיה בלי לראות את כל הראשונים, קודם כל צריכים לקרוא את כל הגמרא שציינתי, את יכולת להתאר בדפיות, לראות את כל המקרים, רק קפיצות בקיאות, לא לדעת את כל הפרטים, ואז פשוט לקרוא את רבנו דוד. אני אצלם אחד את רבנו דוד וגם אסתת לכם את התאים העיקריים. אבל זאת שאלתנו עכשיו. נגענו קצת בשאלה הזאת, ברן, איך בדיקה פותרת בעיר הבא, אם מוצא אולי עדיין יש חמץ שלא מצאתי, אז הרן תראית, אפשר לסמוך על חזקה, אז הרן כבר נתן לנו קצת אינפורמציה, נגענו את זה יר היום בתוספות, אבל כאן אנחנו עומדים לפני אחת מהסוגיות הידועות המפורסמות, מה הממשק הזה בין חמץ לבין עולם הספקה, אוקיי? אז תראו את השיעור של פרופסור קופל היום כהשלמה, אני לא הגעתי לחלק הזה, אין לנו מספיק זמן, ושוב פעם, זה לא כל כך מקורקע. החלק השני, יש הרבה תזיות, הרבה גישות, איך קבוע משפיע על הסטטיסטיקה. ייתכן, רוב הספרים תמצאו שזה כדי איזה כסף. אם רוצים לתת סברה, צריכים לחפש מה שמתן אמר, גישות אחרות, אבל לא צריכים להגיע לכך אם רוב הוא רק הנחיה. אם רוב הוא הנחיה, אז לא סומכים על רוב במקום שהספק חמור. כל הגעה לחלק הזה של הסוגיה, זה רק מנחה ביער טוען שגם אם רוב הוא בירור, אני לא צריך להגיע להסברים וסברות. אני יכול להגיד שגם בירור נסגר בפני יקבי סוף. אוקיי, טוב, הנה יש לכם מקורות לשיעור הבא, ברית השם ביום שישי. שוב פעם, כדאי להשקיע כי הסוגיה מאוד שמנה ומאוד מאוד יפה. אז איפה יש מקורות? הנה, יש לי מקורות. זה בעיקר גמרא, תוספות, בעל המור, רייבד ובן דוד. אבל מי שאין לו זמן, נגיע לבן דוד, הנה המקורות של השיעור. אוקיי? מי שרוצה לראות רב אלחנן בקובץ שיעורים בכתבות חפ"ד מביא את ההיגיון, את הסברה של משה סולובייצ'יק, אבל המנהג בעולם הישיבות זה לא לצטט גדולים בשם סולובייצ'יק, כי זה כבר אחרי שהיה אז הוא כותב את הסברה בשם חכם אחד. זה ידוע בעולם הישיבות שהחכם אחד שהרבינו אחד המצטט זה משה סולובייצ'יק. אז בקובץ שיעורים חפ"ד הוא מצטט בשם חכם אחד שזה משה סולובייצ'יק. את הסברה של... שהשאלה משתנה, רק כשאתה נכנס לחניות אז אתה חייב לטפל בכל חניות. טוב.